רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, פרק נוסף של קיקטוק מתחיל לו ממש עכשיו, פרק מספר 71. מה קורה גילי ורמוט?
בוקר טוב.
מצחיק שאמרתי לך, גילי ורמוט.
כן.
מה קורה גילי?
גילי, לפעמים, גיל, כשאתה קורא לי גיל, אני יודע שאנחנו במקום טוב.
אז כן, זה מה קורה גיל, מה העניינים?
100%, 100%.
האורחים שלנו היום, חברים טובים, דן מורי, מה קורה?
מה נשמע?
אורי גוטמן, אני מרגיש שאני לפני אימון של בני יהודה.
שבוע טוב.
אשכרה. אני עזר פה בעצם.
יורדים לעשן במגרש.
לא אני, כן?
לא, אתה לא, אתה לא. מה קורה, הכל בסדר?
כן, מעולה.
טוב, פרקים של יום ראשון, כמיטב המסורת, הם פרקים עמוסים, אז בואו לא נבזבז זמן, בואו נתחיל. וכמיטב המסורת, פרק של יום ראשון, מתחילים כותרות השבת. מי רוצה להתחיל? מישהו בא לו?
אורי.
מישהו
אני,
בוער בו?
אני אלך על ביתר, שמישהו כבר יכין איזושהי טבלת פלוס מינוס לזמן ששוע נמצא במגרש, כמו שעושים ב-NBA. אתם מכירים את זה?
כן, ברור, רייטינג. כן, כן, כן.
שעושים כל זמן שהוא במגרש.
פלוס מינוס 10, כן.
מעניין
כן,
שמישהו כבר יכין את הדבר הזה על שוע, כי ביתר בלי שוע זה לא זה.
מדהים. אוקיי, אני ארחיב על זה, גם אני התכוונתי לדבר על זה.
נתניה, בעצם מבטיחה פלייאוף עליון, ואני חושב שזה המהפך אולי אחד הגדולים שראיתי בשנים האחרונות, מקבוצה שמועמדת פשוט הכי בטוחה לירידת ליגה, למקום בפלייאוף עליון, מקום חמישי, שלושה מחזורים כבר לפני הסוף כמעט מבטיחים, שפו ליוסי.
מדהים.
אז אני אגיד על הפועל חיפה, שעשתה אתמול ניצחון גדול ורוני לוי, למה לא לבוא ככה גם לדרבי? למה לדרבי לבוא כזה מבועל, כזה מפוחד? ומכבי חיפה לא קבוצה טובה יותר מביתר העונה, ולבוא נגד ביתר כמו שצריך, ללחוץ, ליזום, להאמין שאפשר לנצח, משום מה הירוק יותר הפחיד אותה מהצהוב, וחבל, כי אתמול ראינו שקבוצה טובה.
קבוצה מעולה. הכותרת שלי קשורה בעקיפין להפועל באר שבע, בעצם התמונה שפתחה את השבת, נכון, המשחק בטרנר היה המשחק שפתח את השבת, אבל היו תמונות שהקדימו את המשחק של הפועל באר שבע, המסוק של יאיר הורן שחזר, ומדהים שהבן אדם היה 500 ימים בשבי החמאס בגיהנום, והיה חשוב לו לעבור מעל אצטדיון טרנר, לפני שהוא מגיע לבית חולים סורוקה, או לבית חולים שאליו הוא הגיע, אני לא בטוח שהוא הגיע לבית חולים סורוקה, אותי זה ריגש, אני בטוח שזה ריגש את כולם. גם מדהים היה לראות שעתיים, שעתיים וחצי לפני המשחק, אוהדים של הפועל באר שבע ששמרו את הבשורה, שמגיעים לאצטדיון טרנר ומנופפים לו ומודים לו ושמחים בחזרתו. הוא מנוי של הפועל באר שבע, וצריך להגיד שהוא קיבל מנוי לכל החיים. מהפועל באר שבע, אז...
יפה מאוד.
באר שבע לא הייתה יכולה לא לנצח את המשחק הזה, אם למישהו היה ספק.
איזה כיף לו שהוא יודע הפועל באר שבע, אבל לא הפועל תל אביב. היה קם ל... אני מקבל אותם ליגה שנייה במקום זה, אז עכשיו קיבל אותם מקום ראשון בטבלה, כל הכבוד. האמת שאני וגילי היינו עם אח שלו במשחק של החטופים. הייתה מחלה בשעה, הוא התרגש הדמעות.
יש לו עוד אח שנשאר שם בינתיים.
בדיוק, יש לו כמובן עוד אח שנשאר שם, ופשוט משפחה מדהימה, וכולנו שמחים שהם חוזרים. הלוואי כולם.
אז כן, אלה הכותרות שלנו, בואו נתחיל, ובעצם נתחיל עם מה שסיימנו את הכותרות, נתחיל עם הפועל באר שבע, פשוט קל מדי. בעיניי, אתה יודע, אפשר לנתח, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, אבל בשורה התחתונה, קל מדי. פערי הרמות היו גדולים מהרגע הראשון.
כן, כן, הבדלי רמות, אתה יודע, מלא טבריה לא הייתה קיימת התקפית, אבל גם הגנתית היא לא הייתה קיימת, זאת אומרת, באר שבע, למרות העמידה הנמוכה של טבריה וקו חמש וכאלה, יצרה מצבים בקלות, הגיע כל הזמן דרך הכנפיים שמגיעים, גנח כל הזמן מגיע לאחד על אחד, דן ביטון אחד על אחד, זאת אומרת, גם העמידה הנמוכה, והם עדיין היו חשופים. באר שבע היה משחק אחד הקלים של העונה, כמובן שהשער המוקדם בהתחלה עוזר תמיד לקבוצה הדומיננטית, אבל הבדלי רמות בין קבוצה שרצה לאליפות לקבוצה שאולי תרד ליגה.
כן, הרבה רכות.
כן, אחד הדברים שאני אוהב אצל רן קוז'וק, שהוא מוציא משחקנים שלו את הכי טוב שאפשר. דן ביטון לא שחקן של מספרים, לדעתי השנה הוא נותן מספרים הרבה יותר גדולים ממכבי תל אביב. אליאל פרץ וקנגווה, כקשרים אחורים, לדעתי זה עונות הכי טובות שלהם. אלון תורג'מן החזיר אותו לחיים. פתאום גנח מהקו, כמה זמן, כמה ביקרנו אותו כל הזמן עם הדריבל שלו, ופתאום היום הוא שם צמד. אני חושב שרן קודש הביא אותם באמת לרמה שלא משנה מי משחק בהפועל באר שבע, הקבוצה רצה ולוחצת ועושה משחקים קלים. ואנחנו יודעים שטבריה קבוצה לא קלה. טבריה, אתם אפשר להגיד על ההתקפית, היא לא קיימת, כמו שאמרת, אבל בהגנה תמיד הייתה טובה. ו-2-2 נגד מכבי תל אביב.
אחת עם מכבי חיפה.
בדיוק, וגם בית ירושלים עשתה להם חיים קשים. ופתאום אתה הפועל באר שבע 4-0, אנחנו חושבים את זה כאילו זה קל, אז כל הכבוד באמת לקושוק, וכוונה אני אומר קושוק, כי כל הזמן יש בהפועל באר שבע שינויים ב-11,
דווקא שינויים לא גדולים, דווקא זה הגדולה שלו.
אבל פתאום בלטקסה משחק בלם, ולא...
כי מיגל ויטור היה מורחק.
כן, אין בעיה. ולא, ועבור בלוריאן פתאום יצא, לא שמנו לב בכלל שהוא יצא.
ריבד את הרכב בלוריאן, נכון, אבל ברמת העיקרון, באר שבע קבוצה יציבה, יש שם הרכב שדי רץ.
היררכיה ברורה.
פה ושם שינויים קטנים, אבל קוז'וק מצא את הנוסחה מזמן, וגם אם הייתה להם ירידה קטנה, אז הם עכשיו מתרוממים חזרה. אני דווקא רוצה להסתכל על דבריה, לדבר קצת על דבריה, לגעת בדבריה. אני חושב שהבעלים שם השקיעו והכניסו את היד לכיס בינואר, והביאו לרשות המאמן את עומר יצחק, שהחזירו אותו מגיאורגיה, ואת פיטר מייקל שהוא חלוץ טוב, ואת דוד קלטיץ, ואת תדסה מבני סכנין. בוא נגיד שדבריה עושים את הכל כדי לשרוד בליגת העל.
ומיכאל אוחנה עוד הגיע לפני.
ומיכאל אוחנה הגיע עוד לפני. מבחינתם, הם עושים את הכל כדי לשרוד בליגה, וגם אתה רואה שהבעלים באמת מכניסים את היד לכיס ומשקיעים, אבל אתמול זה היה מבחינתם, אולי הערב הכי גרוע של השנה בליגת העל, זה היה, כמו שאמרת מקודם, גם שלא היה משחקים מבריקים מבחינת טבריה, לפחות בהגנה הם היו יציבים ויודעים...
בצ'ו אתמול היה חלש.
לעמוד, ואתמול זה היה...
הפועל בטבריה כבר קיבלה 4-0 נגד מכבי חיפה,
לא, מה זה, ראשון. חבר'ה, לפני שבועיים היא קיבלה רביעה מהפועל ירושלים.
לא.
זה מה שרציתי להגיד, שטבריה, היה לה איזה 7 משחקים שאמרנו, בוא'נה, טבריה לא מפסידה, ואז אמרתי להם, חבר'ה, בסוף אנחנו הרבה לוקחים, הסטטיסטיקות בכדורסל מתיישבות יותר טוב מבכדורגל, כי בכדורגל זה מתי אתה מתחיל את הסטטיסטיקה. אז כשאתה סופר רצף של 7 משחקים, שהם לא מפסידים, אתה אומר, בוא'נה, זה רצף מרשים, אבל בסוף זה 2 ניצחונות, ו5 תיקו, ועכשיו 3 הפסדים רצופים, שהיא סופגת 2 רביעיות. עכשיו, כשאתה מגיע לכיוון הפלייאוף התחתון, אתה לא יכול להגיע עם הנאיביות הזאת. זה מה שגילי אמר. הרכות הזאת, קבוצה שיורדת ליגה או נלחמת על החיים שלה, אפילו חדרה עם כל הביקורות שיש לי אליה, אתה רואה שם ששחקנים נלחמים, עזוב שהתקפית הם לא עושים כלום.
לא, זרין, אני לא אוהב להגיד את זה, כי שחקנים נלחמים,
לא, וזה המקום שלהם. לא, יכול להיות שהם קצת התבלבלו ממקום של, וואלה, עשינו איזה רצף טוב, אולי אנחנו קבוצת כדורגל קצת לא, יותר טובה, וכנראה
בעמידה,
שלא.
משהו בטקט.
משהו רך.
אני חושב שקבוצה שהיא... לרוב היא לא יזמת התקפית, והיא לא עושה בכלל כמעט התקפה, אז ברגע שלא הולך לטיפה בהגנה, זה נראה כאילו ככה.
יותר בולט.
בדיוק, זה נראה ממש, זה משתלט על הדברים.
אתה רוצה להגיד עוד משהו? אז יש לי...
הרבה דברים להגיד על באר שבע אחרי זה.
שתי נקודות, זהו. נקודה אחת על טננבאום, שהם הפסידו 4-0 בטדי להפועל ירושלים, אמרתי, שתי גולים הוא צילם. וגם אתמול בגול של דן ביטון, עוד פעם לא מגיב. אתה יודע, כאילו קופה או נופל לאחור ולא מגיב לכדור.
כדור מאוד קשה לשוער, אבל
כאילו,
אני מסכים איתך
שצריך יותר להגיב. כי כאילו הצפוי שהוא יסובב לרחוק והוא נתן לו לקרוב, אז אולי
כן,
הוא קצת הופתע.
כן, לפחות תזנק ואל תגיע.
הוא לא מגיב לכדור אם הוא מצלם אותם, וזה כאילו כבר בולד, אתה רואה שזה לא משהו חד פעמי.
וזה עוד הגול שהוא בישל בעצם, זה הגול הרביעי, מה הגול השלישי שהוא עשה את הטעות
כן,
בהרחקה,
לא
שזה
טובה,
בכלל, כאילו גמר את המשחק.
שאלי אל פרץ שם יפה בנגיעה מסר לפני שנהיה נבדל, יש לו קבלת החלטות מעולה לאלי אל פרץ, ומתחבר למה שאמרת, ואולי אפילו הייתי צריך לגעת בזה בכותרת, אתה יודע מי הרביעה ההתקפית של באר שבע? אלי אל פרץ, מתחת לטורג'מן, גנח בשמאל, דן ביטון בימין. בוא תגיד לי למי מהרביעה הזאת, יש מקום בהרכב היום, במכבי חיפה, במכבי תל אביב, בביתר. בוא תגיד לי, מי מוציא את אצילי ושועה מההרכב? את סבא דין דוד ומלמד, או את פטאצ'י דור טורג'מן ודוידה? רביעה שהיא, אתה יודע.
שאם היית אומר לי בתחילת העונה, הייתי אומר זה הפועל חיפה.
ועוד אוסיף ואומר, אליאסי בשער, בלוריאן או בלטקסה בלמים, גיא מזרחי מגן ימני. שמה, זה... אם הם עסקו באליפות, היא הכי גדולה להוציא את האליפות של קריית שמונה.
הכותרת היא שהשלם הוא פשוט גדול יותר מסך חלקיו.
חד משמעית.
כמו שאמרת, אם עכשיו... כל הקבוצות הגדולות צריכות לבחור את השחקנים בכנפיים ובחלוץ ומתחת, לא בטוח שהן לוקחות את השחקנים.
אף אחת לא לוקחת את השחקנים.
שציינת בתחילת העונה, ובגלל זה, כמו שמורי אמר, שפו לרן קוז'וק ומורידים את הכובע.
אז התקפית הפועל באר שבע כובשת רביעה.
אני רוצה לגעת אבל במשהו, בוונטורה, בצהוב שלו.
רגע, שנייה, יש לי את זה גם, מה אתה חושב?
שקוף בהיסטוריה?
תכף אני אגיד לך למה זה עזוי. אתה יודע מה כבר בטחנו, אז למה לחכות? מה לך יש להגיד על זה?
אני חושב שזה צריך לעשות עם זה משהו, נכון?
ראינו את זה גם עם ויתור.
רגע, אבל אתה יודע מה אותי יצחיק?
אני אגיד לך גם הכי מצחיק, שהם באים לספסל ומתחבקים עם הענק, יופי של צהוב.
אבל רגע, כשויתור קיבל את הצהוב, אתה אומר, טוב, טבריה בטרנר, נדלג. אתה יודע מה המשחק הבא של הפועל באר שבע?
כן, נתניה.
מכבי נתניה, בחוץ. לא הבנתי, זה משחק.
אבל מה יש להם אחרי נתניה?
מכבי חיפה וגביע מכבי חיפה.
זה מה שהוא לא רוצה להפסיד.
אבל אולי אל תנסה לקבל צהוב.
נכון?
בסדר
עדיפויות. מכבי נתניה אני אחבר את זה, כי כבר דיברנו על הצהוב הזה. מכבי נתניה, ב-11 המחזורים האחרונים, עושה יותר נקודות מהפועל באר שבע. אני, זה נשמע הזוי, אבל יש לי את הטבלה, אני, כשנדבר על נתניה, אני אגיד לכם את הטבלה, אז זה קצת מוזר, ובסוף, אתה יודע, מדברים על הרביעייה של הפועל באר שבע, ושהתקפית היא הייתה מדהימה, ברור שטבריה התקפית היא לא קבוצה טובה, אבל היא לא הייתה קיימת, וזה בלי ויתור. הפועל באר שבע ספגה שער אחד בשבעת המחזורים האחרונים. שער אחד בהפסד לריינה, אותו שער של מוחמד שקר, זה השער היחיד שהיא ספגה.
אז כנראה של האליפות לוקחים דרך משחק הגנה.
זה מה שכתבתי.
ככה אמר ריביץ', לא?
נכון.
אתה יודע, שוב אני אומר, הם שלמים מאוד, כמו שאורי אמר, כי הם גם לוחצים מאוד מאוד גבוה. קבוצות מספרות שהן מאוד מאוד אינטנסיביות, שבאר שבע קשה לשחק מולם, פשוט אתה מסיים את המשחק גמור פיזית, ומעבר לזה, לא מגיעים נגדם למצבים.
כלום.
לעומת תחילת העונה, שהיו כמו נמיים מתפרצות, והרבה מצבים הם מגיעים נגדם, היום הם גם חזקים מאוד הגנתית, משנים מערכים תוך כדי משחק, שוב, שפו לקוז'וק, דיבר בזמנו מליקסון, שהוא חושב שברדה, למה פיתרו אותו, אז הנה זה הסיבה, אלונה מאמן שני כבר שהיא...
מבריקה איתו.
מאמן שלישי אפילו, כי שלישי? גם, כאילו היה באחר שהביאה מקריית שמונה, ברדה זה גם איזה סוג של פחות הברקה, כי הוא יותר מהבית, כן. הוא יותר דמות.
הוא גם היה מנהל מקצועי כבר, הוא היה בתוך המערכת.
כן, וכן, וקוז'וך.
כן. כן. בוא נדבר קצת על קינס קנגווה, כי בסוף יש שחקנים שאתה מתחיל לקחת אותם כמובן מאליו, ומה שעושה קינס קנגווה, אגב, הוא מלך השערים של הפועל באר שבע. ויש לה כובשים, יש לה את תורג'מן ויש לה את גריטה, אותו מספר שערים כמו של תורג'מן.
זה יפה, שגם בשערים יש חלוקה שם.
9 שערי ליגה, ויש לו גם 5 בישולים. הוא כקשר 50-50 מעורב ב-14 שערים. אגב, השערים שלו, מלא איכות. גם אתמול, התנועה לעומק, הסיומת לרחוק. ואם אני כבר מדבר על השער הזה, אז אני רוצה לפרגן מקסימום לאלון תורג'מן. כי אם היה עושה את הבישול הזה דיה סבא, היית אומר, בוא נע, איזה בישול לא, של דיה סבא.
אני חושב שבמסירה של תורג'מן, הוא לא חשב שהוא הולך לא להשאיר אותו מול השואר. פתאום בצ'ו שם עשה גליץ' על אוויר.
אבל למה? בוא נהיה חלף ארגון.
לא, חד משמעית, תורג'מן בעולה גדולה, שער בבישול אתמול.
זה רק מראה שבר שבע בדרך הנכונה לפסגה ולקחת האליפות, כי כל קבוצה שרוצה לקחת האליפות, צריכה לקבל מספרים גם מהשחקנים מהקו השני, אם זה קשרים, או שחקני הגנה שמצטרפים, בנייחים או דברים כאלה, ולראיה, לצורך העניין, שנה שעברה, מכבי תל אביב הייתה אליפות, ודור פרץ היה מספרים מטורפים. אז השנה קנגו עשה את זה בבאר שבע, עם גולים, עם בישולים, פקטור משמעותי.
וגנח, אתה יודע, כן, כישרון, אולי הכישרון הכי גדול שגדל בהפועל באר שבע, זה מצחיק, כי גם דן ביטון גדל, אבל דן ביטון עשה מסע כזה ארוך, עד שהוא חזר להפועל באר שבע, יעשו נכון, גם אלונה ברקת, גם קוז'ור, גם כל הצוות המקצועי והנהלתי בהפועל באר שבע, אם יבנו עליו את הקבוצה לשנים הקרובות.
קודם כל, הזכרת עידן ביטון, אז להזכיר שבאר שבע שלחה אותו בטרייד לאשדוד, והוסיפה כסף בשביל מיכאל אוחנה.
נכון.
אז כמה כדורגל נזיל ודינמי ולא צפוי, היום תדע איפה זה ואיפה זה, והם באותו שנתון 95.
גנח כבר עם 3 שערים, אגב, עונה כמו עונה שעברה.
נראה שהוא עושה תהליך טוב, שהוא מתבשל לאט לאט. הוא בן 20, והוא הולך ומתקדם, והוא נהיה מסוכן, והוא מתחיל לחפש את השער ולהביא מספרים. הוא היה כזה שחקן של וואן טריק, וגם הוא עושה את הטריק הזה מעולה, אבל גם הוא מחפש את השער, הוא לומד לפעמים ללכת לרוחב ולהעביר עם שמאל, לא מספיק, אבל אתה יודע, אתה רואה שהוא מתחיל להיות מגוון, ופתאום שהוא בועט לרחוק ועושה דברים, הוא הולך ומשתפר, והוא מאוד אינטנסיבי, שמע, הוא עובד, והוא לוחץ, והוא רודף, הוא משאיר את הנשמה שלו, אני זוכר משחק ששידרתי אותם לפני שבועיים בערך, שהתכווץ לו התאומים בסוף, אתה אומר, זה מובן לגמרי, הבן אדם נותן הכל, ואינטנסיבי ועובד, אז גם זה אולי לזכות המאמן, שמוצאים ממנו כמה שיותר, והוא הולך ומתבגר.
זה לזכות המאמן גם בגלל שהיה שם את גיא בדש, ואת רותם חתואל, על העמדה שלו. לא על העמדה שלו, בכנפיים בעיקרון, אבל והוא הלך איתו. הוא אומר, אני רוצה שחקן כזה שעובד, שרץ, שנלחם, יש לו כישרון, כולם כישרונים מכל השלושה האלה, והוא הלך איתו, וכנראה שזה, שוב, זה מצליח.
זה כיף, זה כיף להפועל באר שבע שיש לה שחקן בית שהיא יכולה להשוויץ בו, זה חשוב. אם בסוף זה יסתיים אליפות, אז אתה יודע, יש את הדמות הזאת של הבאר שבעית, שהייתה חלק משמעותי מזה. טוב, בוא נתקדם, שוב, בשבת אנחנו ממהרים. גילי אמר שמבחינתו המשחק הכי גדול בשבת הזאת זה הניצחון של אשדוד. אני לא חולק עליך.
קודם כל, זה גם עניין של ציפיות, כי אתה מגיע למשחק אפרפר, באצטדיון אפרפר, מקבל 5 שערים, מלא מצבים, משחק מוזר קצת, כי ריינה ספגה רביעייה, אבל ב-expected goals, בצפי שערים, היה לה גבוה יותר בהרבה מאשדוד. זהו, משחק יפה. קלמי סבן מאמן חדש, שהוא קצת, אתה יודע, לא יודעים איך להקל אותו, קנדה תמיד צוחק שהוא מתראיין בצורה מלנחולית כן. כזאת, דיכאונית, והוא בא עם רעיון, הוא שם את חמודי קאנן חלוץ, עבר לקו 4, משחק 4-3-3, הביא את אורי אזו, אמרנו איך הוא ישחק עם קאנן, אז הוא חלוץ ואורי אזו בצד שמאל, ואתה רואה שזה עובד, אתה רואה
מושלם.
שזה עובד, כל, הם השחקנים שעושים את ההבדל, אתה יודע, זה הדין דוד וסבא של, של אשדוד, שחקנים מצוינים, וזה על אשדוד בגדול, שמנצחת אחרי 11 מחזורים שלא ניצחה.
פורף.
אשדוד, באשדוד יש את ג'קי בן זקן, והוא שואל קרבות ותיק, מה שנקרא, הוא לא ייתן לאשדוד לרדת ליגה, ויש לו את כל התוכניות המגירה, לגבי רכש בינואר, הוא התאבד כלכלית, והביא גם את יוג'ין אנסה.
מה, עשה את הרכש לדעתי הכי טוב בכל הליגה.
שזה שחקן בפרופיל גבוה מאוד.
ושוער.
ושוער. ולפי דעתי, וגם הוא ניר ביטון.
וקריאף, ואורי אזו.
הוא נתן לקלמי סבן, לדעתי, בראש שלו, תקופת זמן, להוכיח את עצמו כמאמן. יכול להיות שהוא כבר חשב על אופציה, שאם הדברים לא מסתדרים, הוא מוריד את אלון חזן לקווים, שיהיה שם כדמות, מה שנקרא, בחירה, כמאמן נבחרת ישראל לשעבר, אבל קלמי סבן אתמול עשה הצגה, ניצחו בצדק, למרות שה-expected goals, כמו שאמרת, של ריין היה יותר גבוה, אבל מבחינת דינמיקה של המשחק, ושליטה והכנה למשחק, מאוד אהבתי את ה... העבודה של קלמי סבן אתמול.
אני אגיד משהו על קלמי סבן, אתה זוכר, אמרתי על מאמן שהוא מנצח, שהוא על הקצה כבר, הוא אוכל חיים, כמו במשחק מחשב,
אכל לב.
אתמול הוא אכל לב, וקיבל אולי
עוד שניים, שלושה משחקים.
מילה פולטן, כי יש לו עכשיו חודש להפסיד בכיף.
אז אני חושב שאשדוד, לא יודע, בדרך הזאת יהיה להם קשה להישאר בליגה. מצד אחד, עם קבוצה תרתית שמייצרת המון מצבים. אני חושב שחמודי קנן אתמול הגיע אולי ל4-5 מצבים של שערים בטוחים. מאוד מוכשרים, גם מוג'ה וגם עוד הרבה שחקנים מוכשרים שם מהבית, אבל נגד כל משחק שלהם מגיעים נגדם לפחות ל4-5 מצבים, אבל מצבים של גול. ואתמול כאילו לא היה רחוק מזה שבמחצית ריינה תוביל.
מה, אוקיי. צריך להיות 4-4 אתמול.
אני אגיד לך מה הבעיה שם, אני רואה את זה מתחילת העונה עוד ממשחקי גביע הטוטו, הם עומדים קו הגנה מאוד גבוה, מאוד גבוה, וגם שהשחקן היריב מוביל כדור בלי לחץ, הם לא בורחים לאחור, הם עומדים גבוה. אז אתמול, אני חושב אולי C של ריינה, 12 אופסיידים. אני לא יודע אם זה C, צריך לבדוק את זה, 12 אופסיידים, שם אלטמן טייל. כן.
וואו, חריג.
אז מצד אחד זה, מצד שני, אתה יודע, כמה שם מסירות של חדידה לשקר, וכל מיני, אתה יודע, קצת יותר איכות, זה היה יכול להיגמר אחרת. הם כל הזמן, אתמול זה היה ניר ביטון והוואני, כל הזמן עומדים גבוה, וזה משהו שצריך לתרגל אותו, אתה יודע, מי כמוך, יודע לתרגל את הדברים האלה, הגנה חייבת לברוח לאחור שאין לחץ.
אז הם גם עומדים גבוה, וגם הם הרבה מאבדים כדור, הם נורא פותחים את המשחק, ומניעים כדור ורוצים כאילו ממש ליזום, ולא יודע אם יש להם כל כך הרבה תיכולות האלה, ומאבדים כדורים והם מתפרצות, על ההסתרים, אני הייתי בלם שם, זוי ואבוי.
לא, אבל אתם הורסים, אל תתנו לאשדוד רעיונות כאלה, שימשיכו לשחק ככה, מה אכפת לכם?
כן,
אשדוד, אני אומר לכם, אני יוצא בקמפיין, אשדוד לא תרד. לא רוצה שהקבוצה הזאת תרד ליגה, למה? מה שלא תרד?
אז אני רוצה להשוות...
ככה צריך שרק,
רוצה להשוות על מכבי פתח תקווה, ותכף נדבר על מכבי פתח תקווה.
אנחנו נדבר על זה, אתה יודע מה, שוב, זה הכל קונטרות, אבל אני גם הייתי במשחק הזה אתמול, ושידרתי אותו, תן לי לראות אשדוד, תן לי לשדר את אשדוד, תן לי לראות אותה משחקת.
קודם כל, יש לך שחקנים פנטזיסטים כאלה, כמו קאנן ואזו, שגם עם הקבוצה האפורה, כדור מגיע אליהם, קורה משהו, יש דריבל, יש עניין, אתה מבין? כיף לראות אותה.
שחקים בכנף, עם רואי לוי. אגב, אילי תמם שחקן בעיניי.
וגם מרטין אנזי,
ויודענו,
שגם הוא כאילו שש, והוא יותר אוהב התקפה מהגנה.
בוא נגיד שלאשדוד יש חומר שחקנים מספיק טוב כדי לשרוד בליגה.
עם התוספות שהם הביאו, כן, עם הבגרות הזאת.
השחור באמצע רגל שמאל זה אג'י, נכון?
מרטין אנזי.
לא, אנזי. מרטין אנזי היה שם גם פעם, עבר לפועל רמת גן.
אז אנזי, אני רוצה להגיד לכם שאנזי שנה באשמתו שהוא בפועל באר שבע, תזכור מה אני אומר לכם.
אני אמרתי שהוא סריה. יש לי הדלפה כזאת.
כן?
כן. מה, אמרתי את זה כבר?
הגיע כבר לנבחרת קמרון העונה.
בגלל זה אני אומר סריה.
והם הסוכנים, אתה נותן לו כמה לירות,
אני אזכור פרק 71, את היציאה הזאת שלי, תזכור.
כן.
אנחנו נשלח את זה, אני ארוך את זה, אני אשלח לך את זה.
לזהות את הכישרון.
גילי מההתחלה.
הסקאוטר שלנו.
ככה אליפות עם הנוער של אשדוד עם אלי לוי.
הוא היה בגיל נוער? בדרכון.
2003, כן.
בתעודת זהות.
אתה יודע, אחד כזה בליגה לנוער, אתה שם שני בלמים ואותו, ושכולם יתקפו.
לא צריך מעבר. רגע, מתי נדבר על ריינה?
אז אפשר לדבר על
ריינה. בוא נדבר על ריינה. ריינה, איפה כתבתי את זה? כן. ריינה, ריינה, ריינה.
אני אגיד לך מה רצית לכתוב? שהניצחון היחיד שלהם במשחקים האחרונים כן. בהפועל באר שבע.
לא, שני הניצחונות...
לא, לגדולות.
שני הניצחונות היחידים שלהם ב-11 המחזורים האחרונים, זה 4-1 בטדי על ביתר, ו-1-0 על הפועל באר שבע, חוץ מזה, הפסדים...
ובגביע, מה?
ובגביע, מכבי תל אביב. לא רק על הליגה, כי בגביע הם גם ניצחו את כפר קאסם, זה הרסתי את הסטטיסטיקה. גילי, אל תהרוס לי את הסטטיסטיקה עכשיו.
יש לי נתון מעניין על זה, עכשיו אתה מסכים.
אתה יודע למי הם הפסידו? איפה כתבתי את זה בדף? תשמע, זה נמחק. הם הפסידו, ברצף הזה של ה-11 משחקים, הם הפסידו לסכנין, לחדרה את ההפסד, את הניצחון היחיד של העונה, לאשדוד ולמכבי פתח תקווה. איך אתה יכול להיות פלייאוף עליון, שב-11 משחקים אתה מנצח את באר שבע ומכבי תל אביב, וביתר ירושלים, סליחה, ומפסיד לארבע קבוצות האלה.
אתה יודע, יש לי איזה שכן, אתה מזכיר לי, יש לי איזה שכן שהוא עושה איזה סטאז', הוא לומד דוקטורט, לא יודע מה, עם התמחות בספורט, והוא שלח לי איזה, להשתתף באיזה סקר שהוא מכין, כדי להגיע למסקנות, אתה יודע, ובתור שחקן עבר, ועל עניין של משחק, אם הוא שווה, אם יש לו ערך מעבר לשלוש נקודות, זאת אומרת, קבוצה קטנה שמנצחת קבוצה גדולה, עם הניצחון שלה, הוא מעל שלוש נקודות, כי זה נותן ביטחון, כי הקהל בטירוף, כי יש לזה המשכיות וכו', ומהמחקר שהוא עשה, זה עושה נזק.
ברור, ידוע.
אני לא ידעתי את זה.
לא, זה ידוע שאם...
שקבוצה קטנה מנצחת קבוצה גדולה,
משק הבא על הפנים.
אמונה עצמי, ביטחון ואמונה והכל, והתלהבות ומומנטום, ובסוף זה עושה נזק, וזה מוכיח את המחקר שלו.
זה לוקח אותך לצד האופוריה, להיות קצת באופוריה.
זה סימפטום הקבוצה בכדורסל שמנצחת את מכבי תל אביב של פעם, ואז זה ברור שהיא תפסיד את המשחק הבא.
כן, ירידת מתח כזאת.
כן, ברור.
אז אם אתם רוצים לגעת טקטית בריינה...
ריינה זה דבר והיפוכו ממכבי נתניה, שהם פתחו חזק, ועכשיו
הם מחלשים מאוד. כן, כן, אבל לא, מימר מתעקש על 4-4-2, משהו שהוא התחיל איתו, לא יודע, לפני חודש, חודשיים, 4-4-2 קווים, אתמול שיחקו שם גאנם ואלטמן, נהניתי שם בעיות משמעת, בלגן, לא יודע מה, שחקן בעייתי, וזה גורם לחדידה להיות באמצע עם מוסמן, אז מבטרים גם על שוקרני, שהוא בעיניי אחד החשובים היה עד עכשיו, אפשר לדבר על גנאים שבכלל נעלם, והיה שם שחקן שבחודש האחרון היה מצוין, רון אונגר, אתה מכיר אותו מחדר, המגן ימני ששחק היה מצוין, חוד בחזר אחרי פציעה ישר להרכב, וזה נראה לא טוב, וכאילו יש איזה מין התעקשות מסוימת על השיטה הזאת, על השחקנים האלה.
גם לא אכפת לי. לא אכפת לי. אתם באים להרוס לי פה את המשחקים?
הם הפכו
להיות... טוב מאוד, שרון מימר, כיף לראות את הקבוצה שלך, זה לא ניצחתם אתמול, לא תהיו אולי פלייאוף עליון, אחלה כדורגל.
רנה הפכו להיות סוג של ביצת הפתק כזאת, אתה לא יודע למה לצפות מהם. סביר להניח שהם יעשו משחק טוב, אבל מבחינת התוצאה יכול להיות שהם יפסידו לחדרה, אשדוד וסכנין, ויכולים גם לנצח כן, את פועל באר שבע,
מכבי חיפה. אם היה להם איזה חלוץ על כזה,
חסר איכות, חסר איכות.
אם היה להם איזה מישהו שהוא גולר, אתה יודע, זלטנוביץ' כזה, יכול להיות שם ריינה כבר מקום רביעי, אני לא יודע, כי היא מייצרת כמות מצבים מדהימה, כיף לראות את הקבוצות של שרון מימר, הוא בא, הוא יוזם, הוא מנסה שחק כדורגל, וזאת קבוצה שהפסידה 4-1, ותראה איך אני מדבר עליה. כי אתה יודע מה, באותה מידה זה יכול להיות 4-1 לריינה, כי ב-1-0 לאשדוד, ריינה הגיע לשני מצבים, שאתה יודע, פינישר, קצת מזל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואשדוד הולכת הביתה מופסדת.
וגד עמוס ירד לספסל פעם ראשונה.
מבחירה, כן, כי הוא היה פצוע. היה פצוע גם, השואר
הזה שיחק. נחפאוי זה לא הופעת חורה.
בדיוק.
אבל כן, לא, זה משמעותי. כנראה שיש חוסר סביעות רצה.
אבל בוא נסכם את המשחק הזה, שאיך אמרתם, החלוץ עם אז לטנוביץ' וזה ככה, אם היה שם גולים, אולי היה פה גילי. נכון?
מי זה?
מי מהם?
קייס גאנם.
כן, לא גולר, אף פעם לא היה גולר.
אלטמן לא כזה גולר,
אף פעם לא היה גולר.
שקר לא, אתה יודע, מהירות, עוצמות, לא מספיק איכות.
שקר 5-6 גולים בעונה.
וואי, לא בדקתי, מי מלך השערים של ריינה?
נראה לי חדידה עדיין.
כן, עם 4 שערים כזה? 5? כמה יש? 6? אוקיי, בעיה. טוב, דיברנו על זלטנוביץ'.
קבוצה מוכשרת טובה, שעכשיו בתקופה גרועה, ונשארו בליגה, בסדר.
נשארו בליגה.
אמיתי. הם בנו ציפיות אחרות, הם היו רגע מפלייאוף עליון. אבל נחתו למציאות, וכנראה לא יעשו פלייאוף עליון העונה.
בסדר. גילי, מה אתה אומר על זה שבאתי עם דפים היום? מבלבל אותי כל הדפים האלה, זה בדרך כלל בפלאפון. יאללה, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה.
ששידרת את המשחק.
כן, משחק. מחצית ראשונה היה משחק כדורגל, מחצית שנייה, לא יודע מה זה היה. לא קל, למרות שהיה שם פנדל, וגם איזה מצב נייח עם דחיפה, תכף נדבר. בואו ניתן קצת כותרות על מכבי נתניה. זרקתי לכם את זה שב-11 המחזורים הראשונים הם מקום ראשון בטבלה. עשיתי טבלה. היפותטית, של ה-11 המחזורים האלה, נתניה ב-11 המחזורים, 27 נקודות, זה 9 ניצחונות ושני הפסדים, באר שבע אחרי הניצחון אתמול עם 26 נקודות, ומכבי תל אביב 22 נקודות ומשחק חסר. ככה הייתה נראית הטבלה, אם היא הייתה מתחילה לפני 11 מחזורים.
זה כמו הפועל תל אביב בלאומית.
כן, אין לי הסברים. אין לי הסבר למה שקורה שם. זה תמיד מרגיש שליוסי אבוקסיס הולך, אז כאילו המזל איתו בצורה מוגזמת. זה לא קצת, זה בצורה כאילו מוגזם. משהו, אני לא מצליח להבין מה קורה שם.
עדיף שהוא לא ישמע את הפרק היום.
לא, ראיתי אותו גם אחרי המשחק אתמול, אמרתי, תשמע, יוסי, אני לא יודע מה.
יש לו מין המזל, אבל גם אני חושב שהוא יצר שם איזה תלקי טוב, אני חושב.
לא, זה שנתניה, הוא שינה אותה ב-180 מעלות, זה בטוח. אבל המשחקים נגד חדרה, והמשחק אתמול,
כן, והפועל ירושלים, השוער נותן פס, ומשערק.
ופתאום השוערים משלים לנתניה, והכל עומר נירון אתמול לוקח, אינדי מסר לעומר נירון, אני לא יודע מה קרה שם בכלל.
אז האמונות פלות כן עובדות בסוף.
נתניה, 10 דקות אחרונות, אני לא זוכר מתי ראיתי דבר כזה, ואמרתי את זה גם בשידור, העיפה כדורים כמו שאני הייתי עושה בשכונה כשהייתי ילד. אין חלוץ למעלה בכלל, אין אף אחד לא למעלה, בועטים כדורים, בועטים, בועטים.
בועטים ומנסים להעיף את הכדור מחוץ לאצטדיון, שלא אפשר להחזיר מהר.
לא יודע, אבל איכשהו זה נגמר.
אני אסתכל על נתניה להגיד ככה, קודם כל, מעבר לעובדה שיוסי עיצב את הקבוצה ועבר לשחק 5-3-2 שמתאים לשחקנים שנמצאים בקבוצה, אפשר להצביע על כמה שחקנים שכבר היו עם רגל וחצי מחוץ למועדון ועשו שדרוג מטורף. אני לוקח את ג'טי הבלם.
ג'טי.
ג'טי הבלם, שיוסי הציב אותו כבלם המרכזי משלושת הבלמים, שהוא לא דווקא השחקן הכי טוב עם הכדור, ומורי היה השחקן שמשחק לפעמים באמצע בשלושה בלמים, והיה בונה את המשחק ומשחק, אז הוא לא השחקן שהוא יבנה את המשחק עם הכדור, אבל הוא כן השחקן שינקה את כל הכדורים ויחפה על בלמים, והוא באמת, לפי דעתי, הוא לא השחקן הכי מבריק, אבל הוא המצטיין בחודש-חודשיים האחרונים, ששם את נתניה על המפה ומייצב להם את משחק ההגנה, וגם מקסים פרקוצ'נקו, אני חושב שהוא בכושר C, שחקן שמסיים חוזה בסוף העונה, מעניין יהיה לראות מה העתיד המקצועי שלו, הוא שחקן שמקשר ומעבר ל... איכות שלו עם הכדור ומה שהוא מביא, אתה מזהץ לו איזשהו פן מנהיגותי ובגרות שהתבשלה אצלו. אני מאוד אוהב את ההופעות שלו.
רואים אותו קוז'וך שדי גמר אותו בנתניה, ובינואר כבר היה קרוב לחזור לחדרה, וככה הוא עשה איזה בישול וגול שהשאיר אותו שם, ובלבול וצרפתי שהיו. אצל צרפתי אני לא זוכר כמה הוא נתן לו שחק, אבל הוא לא, אמרתי גם בפרק הקודם, הוא לא נתנו לו, לא האמינו בו בנתניה, הוא היה איזה מין שחקן רזרבי כזה, ובא יוסי ושם אותו שחקן המרכזי, והיום בעיניי הוא השחקן הכי חשוב בנתניה.
הוא אדיר.
הוא מספרים, גולים, בישולים, יש לו מכה, אתה יודע, הוא כמו, הוא לא אחד על אחד ערן לוי.
נייחים, הכל.
אבל אתה יודע, יש לו מכה, את הביתה הכי טובה בליגה, אני חושב.
קצת שחקן של פעם, כאיזה שפחות רץ, יותר, אתה יודע.
הוא כן רץ, אתה יודע, זה מתה.
הוא דווקא עכשיו בתקופה
שהוא רץ. הוא כן רץ, הוא נראה תמיד מלא כזה קצת, אבל הוא עובד ורץ, וזה שילוב טוב, כאילו הם שלושה בלמים, שאחד מהם זה ג'אבר, שהוא מגן ימני, שזה תמיד שילוב טוב, ככה אתה יכול לעבור בין השיטות. ורגס על כל הכנף, שתפס את המקום של תררש, שבינתיים מפאי הפצוע. ובאמצע, אחורי, שזה בדרך כלל יובל שדה, אתמול ביקל נכנס, שגם היה אמור לעזוב, ולפניו פלקוצ'נקו ומאור לוי, זה אחלה מרכז שדה.
שנה שעברה הלכתי לשרון מימר, ישבנו, זה דיברנו, ראיתי אימונים שלו, והיה את ורגס שם. פיקו, קוראים לו.
פיקו.
והוא דיבר איתי עליו, והוא אמר לי, תקשיב, מה זה שהוא שחקן טוב הכל? הוא אמר לי, הוא אינטליגנט, שאני לא יכול להסביר. מבין את המשחק בצורה מדהימה, ואתה יכול לראות את זה במשחק, שהוא גם משחק בקו ימין. הוא גם יכול לשחק הרבה באמצע, יכול לשחק קו שמאל, סופר אינטליגנט, מבין את המשחק, עושה מה שצריך לעשות, הוא הרבה פעמים גם חוזר להגנה, ממושמע ומחויב, אני חושב שהוא, לדעתי, הוא הגיים צ'יינג'ר שלהם, אני חושב שכל פעם שהוא עושה את הדריבל שלו, וזרין אתמול ראית, הוא פשוט שהוא יוצא, הוא יוצא כמו מילוח של תותח,
הוא שחקן הגדולות.
אני קצת לא אוהב שלוקחים כוכב ועושים אותו מגן כנף, בינתיים זה עובד טוב, אני מבחינתי צריך לתת לו דרור לעשות מה שהוא רוצה, אבל הגול...
יוסי עשה את זה גם עם ירדן שוע.
אבל הגול היה מתוכנן, למה? ג'אבר הוא בלם ימין שפותח קצת רחב, ורגס הלך ממש לקו ההגנה של מכבי פתח תקווה, ומקסים בא בפער הזה שנמתח ביניהם, מקסים הולך ימינה, אתה רואה שזה איזה תבנית שמאומנת, ומשם מגיע הבישול שלו.
אני חייב להגיד לך שמכבי נתניה, אם הייתה לי ביקורת מאוד גדולה על המחצית השנייה שלה, מחצית ראשונה, זה לא היה כדורגל רגיל של יוסי אבוקסיס.
היו הרבה יותר טובים.
לחץ גבוה, ולא נתן למכבי פתח תקווה לנשום. עד דקה 40 בערך, מכבי פתח תקווה לא עברה את החצי.
לדעתי גם היה אולי גול הקבוצתי, כמעט דקה עם המשקוף, לדעתי זה יכול להיות אחד מהגולים הקבוצתיים היותר יפים בליגה.
שמור לוי הכניס לברגס.
דווקא להתמקד במכבי פתח תקווה, כי יש שם את מאמן תמיר לוזון. ואנחנו רוצים מאמנים צעירים שהולכים קדימה ורוצים, מביאים את הכדורגל המודרני, ותמיר לוזון, בוא נסכים כולנו פה שיש לו קצת גב מהנהלה, אוקיי?
טיפה.
בדיוק, מכיר. יש לו קצת גב מהנהלה, ופתחת את המשחק. הם באים ממש להתבטל. אתה רואה אותם, מכבי נתניה, שהיא לא עכשיו המניעת כדור הגדולה בכדורגל הישראלי, מניע כדור מאחורה, אף אחד לא לוחץ, כאילו ממש כזה, זזים כזה פרווה, וככה לדעתי, לא יודע, אתה, אולי תישאר בליגה, אבל לא תרוויח באמת השחקנים שלך, לא תרוויח את המחירה הבאה, לא תרוויח את מה שמכבי פתח תקווה צריכה להרוויח, ויכולה להרוויח.
מקסימום סדרו לו בהתאחדות. בקשר למכבי פתח תקווה, אתה רואה שהם עד הגול הם לא קיימים, ואחרי הגול הם מתחילים לשחק, ומחצית שניהם היו יותר טובים. אז קודם השאלה, למה לא לנסות מההתחלה לשחק, למה לקבל את הגול ואז להתעורר? אני לא אומר שהם יותר טובים מנתניה, אבל בצורה שהם פתחו את המשחק, אתה מתבטל, וחבל.
לא, אבל שוב אני אומר, בגלל שיש לו את הגב מהנהלה, אנחנו יודעים שהם מאמנים, אורי פה יודע שכמה לחץ יש מבעלים על מאמנים, ופה יש קבוצה שהיא גם ככה היא קבוצה צעירה, ורוצים לתת לשחק.
היא גם לא תרד ליגה.
לפעמים אבל הלחץ מגיע מתוך הבן אדם, הוא לא דווקא חייב להיות מושפע מבחוץ. אתה יודע, לקבל הזדמנות ראשונה כמאמן ראשי, אתה מרגיש שכל העיניים עליך, אתה מרגיש תחת זכוכית מגדלת, אתה רוצה לעמוד במבחן התוצאה. והוא חשב, הוא חושב, שזו הדרך לעשות מבחן התוצאה, וזה לגיטימי, ואני גם יכול להבין אותו.
כן?
אני יכול להבין אותו.
אז זאת, מהניסיון שלי אני יכול להגיד שלו. מהניסיון שלי אני יכול להגיד לך שאוקיי, עכשיו הם יצאו מהמשחק, אני אגיד את שמה, הכמסנו פנדל, והגענו בסוף, היינו צריכים טקו, היה חייב טקו.
כן, זה יכל להיגמר בטקו גם.
כן, אבל
הוא גם אמר את זה.
בשורת הדרך, בשורת התחתונה, לדעתי זה לא עובד, ו למה אני אומר את זה? כי במשחק הראשון, נגד מכבי תל אביב, הם באו, והם ממש שיחקו גבוה, והתקפי, ולחץ, ופתאום מובילים 2-0, אוקיי? זה, בוא תראה לי את זה. תראה לי את זה. זה
נגד נתניה, לא נגד מכבי תל אביב.
כן. וכבר עבר זמן, והם עשו כמה תוצאות טובות, במקום טוב בליגה, באמת.
כן, אז אתה נוגע בלחץ שיכול לבוא מהבן אדם עצמו, שהוא מרגיש לחוץ, והוא מייצר לעצמו את הלחץ, אבל אתה אחרי סריה טובה, זאת אומרת, אתה אמור לבוא בביטחון, ניצחת בטבריה,
לא, לא, כן, הם הגיעו עם 3 ניצחונות ב5 המחזורים האחרונים, אני גם חשבתי, ואמרתי את זה בדברים שהתחלתי איתם את השידור, שאני מניח שנראה כדורגל קצת יותר משוחרר, או כדורגל יותר עם אוריינטציה התקפית, בטח אחרי הביקורות של אול מכבי פתח תקווה על היכולת שלה בטרנר, שזה היה מחפיר. אז לא, לא ראינו את זה. ראינו את זה מחצית שנייה, אבל שוב, אני לא אוהב קבוצות שנזכרות שחק כדורגל אחרי שהם בפיגור. זה,
אז נגעת בטרנר, וזה אותו משחק. עוד פעם, עומדים מאחורה ונלחמים בשביל להוציא את ה-0-0.
אבל אתה אומר בטרנר, ניחה, נגד מקום ראשון בחוץ.
בדיוק, בדיוק.
אני מבין ומקבל מה שאתם אומרים, אבל מצד שני, לפעמים, מאמן מגיע עם איזשהו רעיון. יש רעיון. הוא אומר, אני, לצורך העניין, משחק היום נגד יוסי אבוקסיס. אני מנסה לתת לו ליזום, ומנסה אני לצאת להתקפות מעבר, להתקפות
מקפרת. לעשות לבוקסיס
אבוקסיס. משהו כזה. אז הרעיון פחות הצליח, אבל ברמת העיקרון, לוזון עד עכשיו במכבי פתח תקווה עושה עבודה סבירה לגמרי.
כן, כן.
אבל אתה מסתכל, אתה יודע, עכשיו מאמן, אוקיי, אתה מאמן תוכנית משחק, אבל יש משהו בפועל. יש דברים שאתה רואה בפועל, שצריך להגיב למשחק עצמו, אוקיי? ולדעתי, שוב אני אומר, אני חושב שמכבי נתניה, אם היו לוחצים אותה טיפה יותר, אנחנו גם נראה את זה יום שבת עם נגד באר שבע. אתה תראה את החוסר טכניות שלהם בקו האחורי, ואת את כל הבלוף.
זה מדהים שמכבי נתניה כאילו כבר עם 35 נקודות. היא 6 נקודות מביתר רק. מכבי נתניה, 6 נקודות רק מביתר ירושלים. תחשוב איך אנחנו מדברים על ביתר של העולם.
מתי יוסי יבוא לרעיון ויגיד המטרה היא מקום רביעי?
לא, אני אגיד, אתה יודע, אתמול שאלתי אותו, אמרתי לו, די, יוסי, פלייאוף עליון.
אחרי שהוא יהיה בתוך הפלייאוף, שני מחזורים בפנים.
לפחות. אתה יודע, שבטעות לא ייקחו לו איזה נקודה.
אם לא קוז'וך, לדעתי הוא מאמן העונה חד משמעי. שוב, זו הטרנספורמציה הכי גדולה שאני ראיתי בתוך קבוצה, בתוך עונה.
גם בלי שינויים, אתה יודע, גם בינואר, גם בינואר הוא לא שינה כמעט.
עם אותם שחקנים. לא רק שלא שינה, שחרר.
נכון, עשה סדר. מתקדמים למשחק הבא.
טוב, הדובדבן.
נו, מה, שמרנו אותה לעכשיו. ביתר נטולת ירדן שועה ירושלים.
כן.
אתה יודע, זה לא עבד נגד טבריה בתחילת העונה.
אני רוצה ללכת פה נגדכם, כאילו, אתם חושבים שאם היה משחק זה היה נגמר אחרת?
לא, רגע.
אתה עשית טבלה של פלוס מינוס כמו ב-NBA?
הנה, מה, רגע, שנייה, ביתר נגד טבריה, אז שירדן פתח על הספסל להפסד. ביתר נגד הפועל באר שבע, ראינו מה קרה למחצית ראשונה
בטרנר. כאילו יודע מתי לא לשחק.
איזה קרניים.
או שזה ככה. איזה קרניים בספסל, אה?
לא יודע,
כאילו. ודבר שני, אני רוצה להגיד, אתה יודע, להסתייג ולהגיד, זה לא שביתר עם ירדן לא מפסידה. אבל יש לה סיכוי הרבה יותר גדול להפסיד, בלי ירדן שועה.
לא, גם ההתקפה מתפקדת, הבעיות הן בהגנה. אז, אבל אורי, תתחיל, אתה
עוד פעם, אני קודם כל מסתכל על המשחק אתמול, רוני לוי, הכנה פרפקט.
השחמט.
בן אדם מאמן, שהוא על קרבות ותיק, מכין את המשחק כמו שצריך, אתה רואה הכנה מושלמת, מדוקדקת, שהפועל חיפה באמת מביכים את ביתר ירושלים, ועושים 3-0 דקה 30, אין דברים כאלה. אבל במחצית, ביתר מגיבים, ועוברים ל-5-3-2, והפועל חיפה נכנסים לבלקאוט של רבע שעה, וביתר מצליחים לעשות שני גולים מהירים, ועוד שנייה הם גם עושים את השלישי.
ואז מה קורה? רוני
ואז
מגיב.
רוני לוי מגיב, עובר לשיטה מול שיטה, עוצר את הסחף, והמשחק כן. מתאזן ונרגע. אז מבחינתי, מי שניצח אתמול את המשחק, רוני לוי. כן, הוא המנצח הגדול אתמול.
אז נתחיל מההתחלה, מה שאמרתי בכותרת. למה לא לנסות לשחק ככה נגד מכבי חיפה? מה הפחד? קבוצה שהיא חסרת ביטחון ולחוצה יותר מביתר, וזה היה חבל, כי הטקו שם היה בשן ועין בדרבי, ואתמול ראינו את היכולת של הפועל חיפה, ההברקה של רוני לוי דיארה מתחת לחוגי נכון, בעשר, פעם ראשונה, כאן. כי הוא תמיד בכנף שמאל, ואתמול הוא שיחק בעשר, ואי אפשר היה לעצור אותו משם.
אני היה לי ויז'ן אתמול שראיתי דיארה עם חולצה של צ'לסי. משהו בצמות.
איזה אנקונקו.
אנקונקו, תקשיב.
מדועקי.
דיברנו על זה
שחוגי. לא יודע מה הוא עושה פה.
חוגי השחקן הכי, פעם שעברה שהייתי פה, דיברנו על זה שחוגי השחקן הכי מוטיבציוני בליגה. תשמע, הוא נראה על ספידים. הבן אדם לא מפסיק לרוץ, הוא מפסיק להשתולל.
לזכותי שאמרתי עליו, עוד שמלמד היה בקבוצה.
ואין הלכתו מעיד על עיסתו.
כן, עוד שמלמד היה בקבוצה, אמרתי, רוני גומר אותו חצי עונה, הורג לו את הביטחון. ושמלמד עזב, אמרתי, צריך לתת לו לשחק חלוץ. עכשיו הביאו גם זר ג'מייקני, שנראה מה איתו מאז שהוא בא חוגי מפציץ. אז חוגי מצוין, ודיארה מתחת לחלוץ, פרבר שיחק בשמאל, גם היה לא רע.
יש חיים אחרי מלמד.
כן,
מסתבר. יש חיים אחרי מלמד.
וזה לא היה גזר דין מוות, מסתבר.
ומעבר להכנה של רוני שדיברת עליה, שגם הוא הפתיע עם דיארה בעשר, ועלה יותר התקפי, מה שהם עשו, הם נתנו את הכדור לאורי דהן. הם שמו מישהו על גיל כהן, כמו שהיו עושים לך שלא תבנה את המשחק, נכון. אבל אני מפרגן לך על הדרך. שמו שחקן על גיל כהן, שחקן על סורו, נתנו את הכדור לאורי דן, ושסורו לא יכול לבוא ולקבל, ביתר נתקעה.
נכון.
תשמע, אני חושב על ביתר, יש להם בעיה מנטלית קשה מאוד, לדעתי. אוקיי? כי גם אתמול גם יצחקי לא היה על הקווים, ואתה מצפה שיהיה איזה מישהו, אתה יודע, במגרש, אגב, גם עומר אצילי, שחקנים שיקחו מושכות, שיקחו יוזמה. שינהלו את הסיטואציה, מה שנקרא.
בגלל זה הפציעה של ירדן הייתה עוד יותר משמעותית, בגלל שיצחקי לא היה.
כן, אבל גם עם ירדן, הרי זה כבר קרה להם בבאר שבע, הם קיבלו 3 שערים מהר מאוד.
בלי ירדן.
יפה, עכשיו...
בלי ירדן?
ירדן לא פתח במשחק הזה, היה פצוע. ולא הכניסו אותו בכלל.
לא משנה, הקבוצה צריכה לדעת להתנהל עם סיטואציה. קורה איזה סיטואציה שקיבלתם גול 2 מהירים, אוקיי, בואו שניה נייצב את המשחק, עוד לא נגמר, עוד לא... פתאום מקבלים גול שלישי הכי מטומטם שיש, סליחה שאני אומר.
מה, הפנדל?
כן, תומס, אבל תומס, כבר לקחת את הכדור, אתה מנסה לעבור את השחקן בהגנה, ואז דוחף
יש לביתר סימפטום של התפרקויות.
זה מה שאני אוהב בה.
נגד באר
שבע. אתה כאוהד, זה
ברור, אתם תעשו את הפרשת, אבל אני אגיד לכם מה אני אוהב.
נגד באר שבע, נגד ריינה בסוף, בנתניה, ואתמול בזה. הפעם זה נעצר במחצית עם שינוי לזכותו של יצחקי, של משה אוחיון, שבאמת עשה שני חילופים, אכסינס מרסלן ועדי יונה, עבר שיטה, ובאמת חזרו למשחק.
כן, אבל שוב, ביתר ברש שרוצה לרוץ בצמרת הגבוהה, אוקיי? היא לא יכולה לחשוט את עצמה, לקבל כל כך הרבה שערים, ובכל כך הרבה קל, ובכל כך הרבה קלות, אוקיי?
בסדר, בגלל זה היא לא תרוץ לאליפות בסוף.
היא לא תרוץ לאליפות, השנה אנחנו כבר הבנו את זה.
אבל זה הכותרת בעיניי. כי אם עוד היו מחשבות, ושוב, גילי אומר את זה שהם היו גם 4-4 מבאר שבע, אבל בסוף זאת הכותרת שביתר צריכה לקחת איתה, מהמשחק הזה, מההפסד המבאס הזה.
אבל אנחנו כאנשים מהצד רואים את ביתר, אנחנו אומרים שהם לא ירוצו לאליפות בגלל היכולת, אבל שוב כמו שאמרנו, הקהל שם, הקהל שם חבל על הזמן.
והבעלים שם, והסגל הוא לא רע בכלל.
כן, וברק יצחקי ואלמוג.
אבל זה תהליך, שנה שעברה הם כמעט ירדו ליגה.
מאז התבוסה לריינה, הם ספגו שער אחד ב5 משחקים.
נכון. הגנזית הם היו שם.
זה היה נראה כאילו שאמרנו סורו, ירין לוי, זה יותר מתון, והגנה מתייצבת, מרסלן יצא, ואתמול זה עוד פעם מתפוצץ.
נגד מכבי תל אביב הם היו הרבה פחות רלוונטיים התקפית, ונגד חדרה בקושי הגיעו למצבים. אז אתה יודע, אם אתה אומר, אני לא סופג שערים ולא שם גולים, אז אתה יודע.
אגב, מעניין אותי עכשיו איך תראה המשך העונה של ביתר, כי בסוף ביתר זאת קבוצה שחיה על אנרגיות.
נכון.
והאנרגיות האלה של הנה אנחנו במאבק, הנה אנחנו שם, הנה מזכירים אותנו כמעמדת לאליפות, זה נתן לקהל גם את גם אתמול הם באו איזה 7,000 מועדים לסמי אופר.
מטורף.
הם שוגעים. באמת, הקהל של ביתר. מעניין אותי לראות לאן זה הולך, כי הם צריכים את החיות הזאת.
מעניין יהיה לראות את התגובה של ברק אברמוב עכשיו, אם הוא, אתה יודע, נותן שקט.
יש גביע, תן לברק עוד גביע, מה הוא צריך יותר מזה, מה?
יש דברים שלא מסתדרים לו, אני יכול לתאר לעצמי כמו זה שהוא שילם מיליון שקל על זוהר זסנו, על חצי מהכרטיס, על 50% מהכרטיס, ובן אדם עכשיו כביכול נמחק בביתר ירושלים.
כן, אבל זה עם ג'קי, וביחד זה יש לשם את החונטה.
לא, אבל בסופו
של דבר... זה מתקזז עם רולים וזה.
כן. בסופו של דבר שאתה מביא שחקנים, אתה רוצה לראות סחורה, אבל...
you win some, you lose some. אתה יודע, אתה לא יכול לפגוע בהכל. אז הנה, מצד שני הוא יגיד, וואלה, קניתי את ביתר, לקחתי 10 מיליון על ליוואי גרסיה, שלא היה קשור אליי בכלל. אתה יודע, יש... תשאל את מכבי חיפה כמה הלך להם עם זרים השנה, או עם שחקנים בכלל.
אני אמרתי בתחילת העונה, ונראה לי שברק יצחקי אוהב את מה שאני אומר, אם הם יסיימו רביעי, זו עונה מוצלחת, שם הם אמורים לסיים.
אני גם חושב, אבל מה שכן, סתם אתן לך איזה משהו לחשוב עליו, סתכל, זוהר זסנו כנראה לא ימשיך, מרסלן אני חושב שלא ימשיך, סורו לא בטוח שימשיך, ז'אן לא בטוח ימשיך, החלוץ לא בטוח ימשיך, אני בטוח שתואמסי או מישהו מהם חייב לצאת החוצה, כי עומר אצילי קצת בא להם על המקום, ויש שם מזינה של היררכיה.
זאת אומרת, כל הזרים, וגם השוער לא בסיום.
אז נוצר סיטואציה, שאתה אומר, כאילו, רגע, ביתר בנתה פה משהו, שהוא בעצם לא בנתה פה כלום.
יפה, יפה.
מעניין, אהבתי. זה אומר שאגב, יש הרבה תקווה גם לעתיד ברמה מסוימת.
יש תקווה, כי
זה מה שעושה ביתר עם זרים לא מספיק טובים. מה היא תעשה אם היא תפגע באיזה 3 זרים?
אז תראה את ההבדל איך באים על הזרים של מכבי חיפה, וכאילו על ביתר לא מדברים על הזרים
שלו. אני רוצה לדבר גם משהו על זרים. אתה יודע, סילבה, לדעתי הוא קצת גונב דעת.
מה פתאום, ברעיונות בסוף משחק, מה פתאום, שהוא אוהב את ישראל?
כן, כי הוא אוהב את ישראל, והוא מרים חולצות של חטופים, ונגד מכבי דם הוא רץ באצטדיון כזה לכל הקהל וכל זה, אבל אחי, בוא תהיה שוער רגע. בוא תהיה שוער. כי אתה מדבר על זה שהוא צילם, הגול הראשון, אוקיי?
של חוגי, הקרוב.
הגול הראשון של דיארה, סליחה.
לא, אבל זה שינה כיוון, קשה
להגיד. אבל תגיב, למה אתה נופל על הברכיים? אני לא אומר שעכשיו תעצור את זה, כמו שאתה אומר, נגד אימתנם, אל תעצור את זה, אבל תראי לי שאתה שם. ולי שיצת מרגיש שיש הרבה זרים,
למדו את הפטנט.
בדיוק, יודעים שאנחנו אנשים חמים, הישראלים, ומדברים לקהל.
לא, בכללי תמיד היה לנו אנטי על שחקנים, שמה שהיינו קוראים להם זונות קהל. אז הוא חלילה, אבל כן, הוא שוער כזה לקבוצה של מקום 5-6.
אני מסכים עם מה שהוא אומר, בסוף אתה... תיגמר העונה ביתר ירושלים, והצוות המקצועי וברק, אם יצטרכו להצביע מי מהזרים ממשיך פה לכיוון שנה הבאה.
ועדיין
אחרי... אבל נסתר על הגלוי.
אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין אני לא מצליח להבין למה מרון ג'ורג' לא בהרכב. אין לך חלוץ.
אבל הוא ניסה איתו, נראה לי, שבוע שעבר
לך. אין לך חלוץ.
נגד חדרה, מרון ג'ורג' שיחק אבל, נכון? אני מנסה להיזכר, נראה לי שכן.
שאני אגיד לך בדיוק.
אני חושב שנגד חדרה, מרון ג'ורג' פתח, ותואמסי על הספסל.
כן, פתח ויצא דקה 57.
והוא יצא, כן. ואז אגב, הם נהיו פחות טובים.
ולפני זה הוא לא שיחק שני משחקים.
מחצית ראשונה נגד חדרה, ביתר הגיע לים מצבים עם אירון ג'ורג', כי גם אם הוא לא מייצר את המצבים, הוא משך מספיק תשומת לב, שמפנה שחקנים אחרים.
אין לך חלוץ אחר.
ברור.
אין לך חלוץ אחר, אני גם חושב שהוא אחלה שחקן.
אני גם חושב שהוא אחלה שחקן.
והם די גומרים אותו, ואחרי זה הוא נכנס, והוציאו את הצילי, דקה 76.
לא, אומר הצילי כבר, זה לא פעם ראשונה שהם מוצאים אותו.
כל הזמן.
כן.
הוא לא סיים 90 דקות מהרגע שהוא הגיע.
ושאתה בפיגור 3-2, ואתה חייב את הגול, ואולי נייח, אולי... ושועה לא במגרש. אני, אתה יודע, לפעמים כאילו... מאמנים רוצים להראות אין אצלי כוכבים וכולם שווים, שלפעמים זה יפה, אבל לפעמים אתה פוגע בעצמך, כי אחד כמו אצילי במשחק כזה שאתה רודף, אסור לו לגעת בו.
וגם מי שנכנס זה סילבה קני, שהוא באמת עושה עונה טובה, אבל סילבה קני, מורי מכיר אותו, שחק איתו ביחד, הוא שחקן של שטחים, של מתפרצות, של מהירויות, שיש משחק צפוף קשה לו, והיה לו קשה להיכנס, אז אני מסכים איתך בקטע הזה שאתה בפיגור, לפחות תשאיר את אחד השחקנים, שהוא לא במגרש, לפחות אצילי שישאר, אולי נייח.
ג'ורג', יש לי בעיה עם השפת גוף שלו, אתה יודע? אני
שמע, קודם כל, לא, אבל קודם...
יש לו כפלים בצוואר, שאני אומר לך, זה לא היה דבר כזה. משהו מוגזם, כי אני לא יודע אם אתה...
של הארסים הקשים.
כן, יש לו את האחוזי שומן מהגבוהים בליגה, הוא לא נייד כל כך, הוא כזה, לא יודע, תשע קלאסי של פעם, אני נגיד משווה אותו, נגיד בארץ, לגריטה. אוקיי? ותראה איך גריטה רץ ונלחם ולוחץ.
אני חושב שהוא יותר טוב מגריטה.
ברור, גריטה הוא שחקן כדורגל.
יכול להיות, יכול להיות. אומר לך, גריטה...
גריטה?
אורי חולה עליה, הוא חולה עליה וגבונות כאלה.
אם אתה נותן לו לנסות לעבור את הקוס הזאת, הוא לא מצליח.
צריך לעבור. לא, זה ככה, אבל גריטה... רץ, נלחם, לוחץ.
קודם כל,
הוא עושה הרבה יותר בלגן.
בעיקר מרבית.
אגב, וזה לזכות גריטה. כי אתה אומר שהוא שחקן פחות טוב, והוא עושה יותר בלגן.
אבל אני אומר שהוא, בגלל שהוא יודע שהוא כל כך גרוע טכנית, הוא מפצה על זה בלהרביץ לשחקנים.
תשאל את מורי כבלם, נראה לי הוא היה מעדיף לזרק נגד ג'ורג' מאשר נגד
גריטה. ברור, ג'ורג' מלטף.
קודם כל, מרון ג'ורג' ששולחים אותו לעומק, הוא מהיר. הוא מהיר, אני אומר לך, הוא מטה, ראיתי אותו.
יש לו את הצד הראשון לעומק, הוא לא יעשה לך ספרינט של 40 מטר עכשיו, אבל את החמישה, עשרה מטר הראשונים לתנועת חיתוך מהירה, הוא מצוין.
בתחילת העונה שבנו עליו, וראיתי אותו בגביע הטוטו, הוא היה מצוין, והוא גם נתן גולים, והוא היה מגוון לעומק, קיר, הכל. בקשר לשפת גוף, השאלה, אם זה משהו שמלווה אותו גם מעונה שעברה ומתחילת העונה, או שזה משהו של התקופה האחרונה, כי הוא ידע בינואר שמתים שהוא ילך.
לא, אבל יכול להיות שבסוף זה האישיות, גילי, אתה יודע, כמו ש...
אז אני אומר...
אתה יודע, לא נעים לי... זה כמו שהיו אומרים עליך, שאולי אתה משדר משהו שהוא פחות מחויב.
אני בטוח שזה אישיות, הרי זה 100% אישיות, אבל השאלה, אם אתה רוצה להביא משחקן את ה-100% שלו, איך אתה מתנהג איתו? כי אחד צריך יותר ליטופים ואחד צריך פחות.
אבל הוא בינואר ידע שמתים שהוא ילך.
בדיוק, אז אם אתה יודע שבינואר שהוא ילך, אז איזה שפת גוף אמור להיות לו? איך מטפלים בזה? הוא פותח ולא פותח ו...
דווקא הוא התחיל את העונה חבל על הזמן מאוד, ג'ורג' היה במשקל טוב, היה מצב רוח טוב, אבל משהו שם לא יציב נראה לי מבחינת האישיות שלו, חבל בשביל ביתר.
עוד מילה על הפועל חיפה, זה היה ניצחון קריטי עבורה, כי כשאתה רואה את נתניה מנצחת, ושקריית שמונה בסוף מנצחת, אם היא לא מנצחת אתמול את ביתר, היא יכולה בשנייה לאבד את הפלייאוף, כי המחזור הקרוב, זה קריית שמונה, הפועל חיפה.
אני חושב ש... משחק של פלייאוף. בסוף המשחק, גם את רוני וגם את יוסי, הם לא יגידו את זה, אבל הם הבינו שהם עשו פלייאוף עליון, אתה ראית את זה ב...
אבל שוב, לקריית שמונה יש את... להפועל חיפה יש את קריית שמונה. נתניה עוד מסתכלת על זה מהצד, הדבר היחיד שמטריד את יוסי אבוקסיס כרגע זה הפועל באר שבע, שיש לו מחזור קרוב. כן, אבל... ואם פתאום קריית שמונה מנצחת את הפועל חיפה,
אבל בינינו גם הפועל חיפה קבוצה יותר טובה מקריית שמונה, אמורה להיות.
קריית שמונה, אם יוסף פלייאוף עליון, הנה ברדה מאמן העונה, ומישהו משם הוא שחקן העונה. לא אכפת לי מי.
כמו שאמרתי שבוע שעבר, שראו את אבוקסיס חוגג, אמרתי, זה חגיגה של מענק פלייאוף עליון. אתמול ראיתי את דור מלול.
כן.
שאני מאוד אוהב אותו.
קפיצות, דקה 90.
קפיצות של מענק פלייאוף עליון, 10 תשלומים בעונה הבאה. ראית את החגיגות.
אז יכול להיות שבסוף יואב כץ, יש לו איזה הבנה בכדורגל. אתה יודע, אני הייתי בטוח שכשמלמד ילך, וגם זה הרגיש ככה.
שיחק אותה.
אבל בסוף, הבן אדם גם נפטר מהחוזה של מלמד, גם לא ישיר שחקן שלא רוצה להישאר.
הכניס כסף
גם
למועדון.
הכניס כסף למועדון.
וגם הביא שחקנים במקום.
והביא שחקנים, ואני אומר לך, לא בטוח שהיא פחות טובה פה על חיפה. פתאום יש לה יותר מגוון, אם היא פתאום הייתה תלויה רק בגיא מלמד, אז פתאום יש דיארה, ודור חוגי יותר טוב.
ודומביה, והג'מייקני על הספסל, ופרבר שהוא אחלה הפתעה. שחקן שהגיע מרעננה מליגה א'. נועה,
הוא מהנוער שלי.
כן, אבל זה לא קשור.
כבר לא נוער, שחק בכנף, מחזור קודם.
בוגנים?
בוגנים, איתי בוגנים, גם קבל יותר דקות. לא יודע, פתאום נפתח שם משהו, אין תלות בשחקן אחד. כאילו, אתה יודע, כש... וואי, אני הולך לעשות, איזו השוואה מגילה, שתיארי אנרי עזב את ארסנל, אז היו בטוחים שאין, ארסנל גמרה סיפור. והיא לא גמרה סיפור.
לא?
לא, לא,
לקחה אליפות,
לא, לא,
מדבר על... אני אלוהד ארסנל, אתה יודע, אני אמיצן, זה הקבוצה היחידה שאני אוהב בה...
אבל היא גם לקחה אליפות אחרי תיארי אנרי.
עזוב, נו, בחיית צריין, מה נתת לי איזו דוגמה עכשיו?
סתם הצבנתי אותך, אני גם
ראיתי... לא, ארסנל זה קבוצה הכי מתה בליגה האנגלית, על מה אתה מדבר?
עד שאתה הגיע.
לא, גם אמרתי את הארסנל.
אני יכול להגיד שהיא
קבוצה
מתה. אבל אל תיקח לי פה את אירופה הקלאסית עכשיו, לא, יש לנו פודקאסט מיוחד לזה, אתה רוצה תגיע אליו. לא, יש לנו עוד משחק, נכון?
בכל אופן הפועל חיפה עשתה ניצחון גדול, אגב, הגיע להם גם בדרבי לנצח, עם יותר תעוזה, כמו שגילי אמר.
הגיע, 2-0 במחצית, היה צריך להיות
למכה שלו. גילי אמר, אני אסביר לך למה.
אוי ואבוי, מי הייתה לנצחת
המשחק הזה. כי עם יותר תעוזה, הפועל חיפה, עליהם איכות, לדעתי, לפרק את מכבי חיפה.
ברור, מכבי חיפה שיחקה עם הרכב, שאם אתה לא קורא לו מכבי חיפה, ואתה מדביק לו לוגו ושם של קבוצה אחרת, זה בכלל לא מכבי חיפה.
בדיוק.
מה היה שם?
זה היה בידי הסבא. ועל זה, התלונות.
ורק לציין, דיארה אתמול עשה משחק.
וואו. צ'לסי, אני אומר לך, נו.
שאני לא זוכר זר כזה שעושה משחק כזה. הוא בלי חוזה שנה הבא, אגב.
לא, הוא לא, הוא מושל מריימס. הוא חוזר לריימס.
איזה לא חוזה, זה שחקן של צ'לסי, אני אומר לך. אתה אומר לי, ריימס.
חוזר לריימס, דיברו על זה שמכבי תל אביב תשלם כסף לריימס לקנות אותו. שאלה,
כוכב כדורגל.
מעניין, מעניין.
הוא יכול להתאים לליגה הצרפתית אשר רואים אותו.
19-20, כמה הוא?
עונה שעברה בליגה שלישית
בצרפת. אתה יודע מה אני אוהב בו? שהוא כל שחקן שנכנס בו, הוא רב איתו. מה זה? מי אתה? ככה, כאלה.
אתה אוהב את זה?
הוא השכיח לגמרי. איך קראו לו השחקן שהיה שם שעברה?
עבר לקלוז.
נכון, בדיוק. אני אוהב שאני לא זורר
לשחקיח.
הוא יותר טוב ממנו.
השכיח אותו.
ברור, מה זה?
לא, אבל במספרים, קמרה עשה מספרים חבל הזמן.
כן, איש מאוס.
היה קמרה.
אפשר לראות את הקמרה הזה, תמיד מעצבן כזה, תמיד רב עם אנשים.
הוא יותר טוב ממנו.
זה מדהים, האפריקאים כולם דיארה, קמרה.
דומביה,
כהן ולוי.
דומביה.
עוד משחק.
הדובדבן האמיתי.
עם הרבה משמעויות. הניצחון של קריית שמונה על חדרה. תשמע, קריית שמונה, אפרופו המזל של יוסי אבוקסיס, קח את זה, תכפיל פי 100, זה שי ברדה.
על אתמול.
מה אתה משוגע? לא, ומחזור נגד סכנין ב-1-0. סכנין 12-4. באיומים לשער במשחק הזה. אתמול, עד דקה 80, קריית שמונה לא עברה את החצי. בגלל זה, אגב, אסף צור הוא שוער העונה.
זה המשחק שראיתי את חדרה, יוצרת בו הכי הרבה מצבים, אולי מפתיחת העונה.
יפה, אז אני הולך את זה לכיוון הפוך, שזה המשחק שחדרה ירדה ליגה, סופית.
אני חושב שזה קרה מזמן.
ברגע שאתה לא מנצח משחק כזה, שאתה באמת, הם היו טובים.
כן, הם היו בסדר גמור.
ופתאום מנשה זלקה, אתה יודע שמנשה זלקה זה השחקן אולי הכי אחראי בליגה, אוקיי? והוא יודע מה זה האחריות, הבן אדם הזה. פתאום הוא מקבל כזה צוב שני טיפשי כזה, ו...
סימפטומים של קבוצה שיורדת ליגה, לומר.
בדיוק, בדיוק.
אם זלקה מקבל אדום.
לפעמים אתה רוצה יותר מדי. אז זלקה אתמול רצה טיפה יותר מדי.
חד משמעי.
והוא לוקח על הכתפיים שלו את המצב של המועדון הזה. זה מועדון שהוא איתו מליגה ב', ליגה א', ליגה לאומית. זלקה קשור ומחובר למועדון, אבל אני לא מסכים עם דן מורי.
מה, לא ירד ליגה?
לא, בפברואר אף אחד לא ירד ליגה. יורדים ליגה איפשהו שם, ויש... סך הכל שש נקודות הפרש בין הפועל חדרה ודבריה, דבריה לא נראים סייסיים, ככה שבעיניי עוד הכל
כן,
פתוח.
כן, אתה יודע שיש לה ניצחון אחד העונה?
כן.
אני צריך להזכיר את זה כאילו.
כן, מצד אחד הם עשו את המשחק 20? אולי הכי טוב שלהם.
ולקריית שמונה... 23 מחזורים, גוטי.
לקריית שמונה יש 11 הפסדים, אתה יכול להיות שהם יהיו בפלייאוף העליון.
23 משחקים, ניצחון אחד. מה זה, אני לא זוכר מה הדבר כזה. וואלה, לא בדקתי, אני אבדוק. פרק הבא יש לך תשובה, אני לא זוכר עם הדבר כזה.
הרבה טקויים.
סאוטהמפטון, בליגה אנגלית, אם אתה רוצה, יש להם...
ניצחון אחד?
משהו כזה.
אתה יודע שבליגה גרמנית שנייה, יש קבוצה בשם מגדבורג, זה נתון מעניין של...
קבוצת כדוריד אדירה, אגב.
נתון מעניין של מיכאל יוחין, הובילה את הטבלה עד לפני כמה זמן, בלי שיש לה אף ניצחון בית. רק מנצחת בחוץ, בחוץ לא מצליחה לנצח, בבית לא מצליחה לנצח אף משחק. כבר מעבר לאמצע העונה ניצחה פעם ראשונה שבוע שעבר בבית את המוליכה, את קל, ושברה את המנחוס הזה, אז זה סתם ככה על זה.
כי התמונה לא כדורגל מבריק, בכלל לא, אפילו המאמן שלהם אמר את זה, שברדה אחרי המשחק, שזה לא היה כדורגל גדול, אבל הם, בוא נגיד, מאוד מאוד תכליתיים, עושים את ההתקפה שתיים במשחק.
יותר מזל משכל, דקה
שבעים. מזל, מזל.
דקה שבעים.
הרבה מזל.
בעטו לשער פעם ראשונה אחרי דקה שבעים לכיוון השער של חדרה.
אתה יודעת מי גנח מזכיר לי? את לידור כהן. ואני מאחל לגנח שלא יהיה לידור כהן. כי לידור כהן מבחינת כישרון... אני אסביר,
כי נגיד בגובה הוא פשעי ממנו.
את המהלך, הוא אוהב את המהלך לרחוק.
לידור כהן, כישרון, אני אומר לך, עסק אותו בבית ירושלים, אז בזמן גם אלי טביבי הביא אותו, אתה יודע, שילם עליו את המיליון. ולידור כהן, כישרון מהטובים שהיו, בעיקר בזמנו וזה, לא שהגיל היה במגרש, אבל היה כישרון מאוד מאוד טוב, והוא איפשהו תמיד הולך לאיבוד. לא יודע, תמיד מאמן, אף פעם לא שם אותו ברכב קבוע, ופתאום היה בתאילנד, ו... ואתה רואה ממנו פתאום ניצוצות של כדורגל, שאתה אומר, וואו, לידור כהן יכל לעשות הרבה הרבה יותר, ואני מקווה מאוד בשביל גנח, סתם עכשיו דחפת אותו, שלא יהיה לידור כהן.
יש בקריית שמונה לתפקיד הזה גם את לידור כהן וגם את זיקרי, ועכשיו שניהם בספסל, שניהם יכולים לשחק רק בעמדה הזאת, אולי חלוץ מרכזי פעם ב, ולידור כהן בינואר הם רצו להיפטר ממנו. כבר הציעו טרייד שהוא וחדידה התחלפו, שחדידה רצה לעזוב. והיה רגל וחצי בחוץ, ונותן להם שער...
איזה גול.
גול אדיר, מביא להם את הניצחון הזה למעשה, וקריית שמונה עדיין לא ויתרה על הפלייאוף.
כן, לא אמרתי לכם, יש לי משחק נגד הפועל חיפה.
לא, יש לי משחק נגד הפועל חיפה.
זה המשחק.
כן, שהם מבינים שהם נשארו בליגה.
אם היא לא מנצחת זה נגמר, כי זה יישאר חמש נקודות ויישארו שני מחזורים.
ומבחינת יכולת וסגל, הם לא מגיע להם להיות פלייאוף עליון.
לא, והם גם לא ירדו ליגה. אגב, קריית שמונה את הסיבוב הראשון סיימה עם רצף מטורף. אתה זוכר, חמישה ניצחונות ותיקו. הרצף התחיל נגד סכנין אז. גם עכשיו היא ניצחה את סכנין. אמנם אז היא גם ניצחה את מכבי תל אביב, עכשיו היא הפסידה לה, אבל אתם יודעים נגד מי היה לה תיקו ברצף ההוא של החמישה ניצחונות ותיקו? נגד חדרה. אז היא מתקנת על ההפסד מול מכבי תל אביב, ותשמע, אם היא תסיים חזק, ואם היא נצחת את הפועל חיפה כמו שהיא עשתה סיבוב קודם, ואיכשהו מצליחה לעשות פלייאוף עליון, זה יהיה חסר תקדים. שוב, יש הרבה מאמנים שצריך לציין, יוסי אבוקסיס וקוז'וך, וגם מברק יצחק, כאילו הייתי מוריד על מה שהוא עושה בביתר. אבל שפו, שפו גדול לקריית שמונה, וחדרה, אגב, אני, יש לי איזה, אני יכול לספר, לא חשבתי להגיד את זה, אתה זוכר שהיינו בבני יהודה, גם עם דן גם, והייתי אומר לך, אחרי שהבטחנו פלייאוף עליון, הייתי אומר לך, גוטי, בבקשה, בוא נשחק 4-3-3, תגיד ליוסי, אני לא אגיד ליוסי, יוסי יביא לי מכות אם אני אגיד לו, תגיד לו אתה, חדרה, בוא תשנו קצת, למרות שאתמול הייתם בסדר, אבל אולי תשנו, אתם גם ככה כאילו גמורים.
כן, אבל זרן, אתה מדבר...
די עם החמש הזה עם שולמייסטר מגן שמאלי, ולבבידי מגן ימני, לפחות שים שם איזה כנף, אתה יודע, גם אם אתה משחק, שים שם איזה כנף. די עם עליות, אתה מקובל מה, על דברים שלא עובדים? תהיה מקובל על דברים שעובדים.
ובעצם להמשיך את הדרך של אסף נימה.
כן, בוא תשנה.
רגע, בוא, בוא לא ניקח את מבחן, בוא לא ניקח את התוצאה.
בוא תגן על השלושה בלמים.
לא, בוא לא ניקח רק את התוצאה ונגיד,
זה לא על השלושה בלמים, זה על חמישה שחקני הגנה, כי אפשר לעשות שלושה בלמים עם ורגס בכנף.
אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על המשחק אתמול, חדרה, ייצרו מספיק מצבים כדי לתת גול אחד או שניים.
נגד קריית שמונה, סליחה שאני אומר את זה.
אתמול המשחק הכי טוב שלהם.
הם ייצרו מספיק מצבים, אז זהו, אז לפי דעתי, זה לא בעיה בשיטה.
לא, אבל גוטי נגד קריית שמונה, וגם זה אני מחמיא לשי ברדה, קל לשחק, או יחסית יותר נוח, כי הם משחקים 4-3-3, או 4-4-2, הם משחקים יותר משוחרר, הוא נותן יותר לשחקנים לשחק, ומגיעים נגדם להרבה מצבים.
שי ברדה מצא כאילו איזה פתרון, בגלל שדניס קוליקו והבלם, שמושל מנתניה טוב, אז פשוט הזיז את שי בן דוד להיות מגן שמאלי, הוציא את טוויטו מהרכב, ושי בן דוד מגן שמאלי, קצת יותר הגנתי מטוויטו, אבל כאילו בשביל, מצא לכל הבכירים שלו, אתה יודע, מקום בהגנה, וטוויטו בחוץ.
זהו. מה נשאר? יש זמן לדבר על המשחקים שיש עוד למחזור הזה?
בריף קצרצר. בריף היום מכבי תל אביב סכנין.
הפועל ירושלים, לא?
מחר הפועל ירושלים מכבי חיפה.
כן, שני מחזורים. מכבי תל אביב מן הסתם רואה את באר שבע מנצחת, זה ישים עליה קצת לחץ, זה בבלומפילד. סיבוב קודם, כמה זה נגמר? איזה רביעייה, נכון?
כן, הייתי במשחק שעוד פחדנו מכתבאמים.
והיה קל, קל מאוד למכבי תל אביב.
שם פטאצ'י בעצם התחיל את העונה. נכון. גול ראשון, שם הוא היה בסיאו וישר היסטוריה.
וסכנין גם יכולה להיות טיפה מוטרדת אחרי הניצחון הזה של אשדוד, שאלה איך זה יביא אותה ודראפיץ'.
מגיעים אחרי ניצחון.
מגיעים אחרי ניצחון. ומכבי חיפה מול הפועל ירושלים, זה ביום שני בסמי עופר, זה משחק שבסיבוב הקודם
היה ביום שישי
ב-3:00, עם אותה החמצה של ליאור רפאלוב, זה הדבר היחיד שאני זוכר מהמשחק הזה, כי לא היה יותר מדי. מה, לספר שמכבי חיפה, אם היא מנצחת, היא נשארת במאבק, מה המצב שלה בטבלה בכלל?
לא, מכבי חיפה, אם תנצח, היא תגיע למד...
היא תהיה 8 נקודות. כרגע הפער 11 נקודות.
אז היא תשאיר את האשליה, אמרתי, הם וביתר זה מקום 3-4.
לדעתי גם מכבי תל אביב זה אשליה.
מה?
כן, מכבי תל אביב זה אשליה.
זאת אומרת, באר שבע אלופה, אתה אומר.
מבחינת יכולת, מבחינת יכולת, תסתכל על מכבי תל אביב, זה אשליה. כי ה...
היא לא באמת במאבק, כאילו?
לא, ברור שהיא במאבק, אבל הכמות משחקים שהיא הייתה בפיגור היא אדירה. אתה רואה את הדרך שהיא חוזרת למשחקים, נגיד קריית שמונה עכשיו, שני מצבים נייחים, הקבוצה כאילו הכי אפורה שיש. לא יודע, מרגיש לי שמכבי תל אביב כאילו עשתה הרבה יותר נקודות מאשר היכולת שלה. זה מה שמרגיש.
אני רואה את מכבי תל אביב, הקבוצה היחידה שיכולה כן לקרוא תיגר על הפועל באר שבע לאליפות.
חד משמעי, אבל מבחינת היכולת שלה, היא לא באמת שם. זה כאילו זה... לא יודע, עם הציפורניים היא...
תפתח את האינסטגרם שלך אחרי שהפרק הזה ישודר, תראה כמה הודעות המיאמי תקבל.
יכול להיות.
תראה כמה הודעות כאלה.
גולים במצבים נייחים, אתה יודע, זה משהו, פעם היו, אתה, שנותנים גולים במצב נייח, אומר, קיבלתי גול במצב נייח. אבל היום זה איזשהו מיומנות, שמכבי חיפה...
שליש מהגולים מגיעים.
גיא וייזינגר מכין תרגילים.
זה מה שאני אמרתי מארסנל, אגב.
נכון.
אני אקבוצה במצבים נייחים. בדיוק, סטוק סיטי, עשו אותם.
זה לא משהו שהוא רע.
כן, פתחתי אצלו משהו.
תותחן, דן זה תותחן.
בדיוק.
The Gunners.
טוב, מרגיש לי שאחרי הפאנץ' הזה של דן מורי, אין לפרק הזה לאן להתרומם. אז אנחנו נסיים אותו. אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונצא לדרך לשבוע הזה. יש לנו עוד פרקים, נכון? בשלישי, חמישי, אנחנו נהיה פה. גוטי, תודה רבה.
תודה לכם.
דן מורי, תודה רבה. ואנחנו נהיה כאן, גילי. שבוע של בשורות טובות, זה מה שיש לי לאחל לנו.
אמן, אמן.
ביי.